קבוע, אני קצת צרוד. מה? לא, אז פשוט התקרבו, כולם פה יכולים לשאת בשורה אחת. נושא שמשערי נמצא דבר עליו לאחרונה, בעקבות המחיר הכבד, ששולם על גלעד שליט, יאריך השם ימיו ושנותיו. זה הנושא שאנחנו רוצים לדבר עליו היום. נוהל חניבל נכתב בצבא אחרי שנחטפו שני בחורי ישיבה, זמנו, רופינג ורחמים לוי אלשיך, כנראה שומרון, השם יקום דמיהם, בלבנון, ולאחר שהחברים שלהם צפו בחוליית החוטפים שמתרחקת משם יחד עם שני החטופים ולא עשו דבר. למה לא עשו דבר? יכולו לראות בהם, פחדו שיפגעו בחטופים ולכן לא ירו על החוטפים. ואז ניתנה ההוראה שנקראת היום נוער חניבל, יורים על מנת להרוג, גם במחיר שיפגעו החטופים עצמם, ובלבד שהחוטפים לא יצליחו לצאת משם בחיים, גם אם אין כוונה מפורשת לפגוע בחטופים. זה ברור שזה זה לכאורה מה שעומד לקרות. בדיעבד שם דבר יש זאת אותה טעות שלא נראות בחוטפים, בגלל שהשניים כבר היו הרוגים כשחטפו אותם, לא, 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 לא היו בחיים. אחד היה ודאי הרוג, שני כנראה מת תוך כדי, היה פצוע מאוד מאוד קשה. והנועל הזה נזכר גם היום. והשאלה, כשאנחנו מדברים פה על דיני נפשות, על עצם להרוג חייל יהודי, רק בגלל שזאת הפקודה, השאלה אם מותר לעשות את זה, אם צריך לעשות את זה. תמיד חייל פה לא יצטרכו, אני יודע, לשרף פקודה, אני יודע, כל מיני דברים גדולים, אפשר פשוט לראות ולא לכוון. אחד לא יוכל לתפוס אותך על זה. אבל השאלה אם צריך לעשות את זה. והשאלה גם אם מותר לחייל עצמו, לחייל החטוף, לפגוע בעצמו, כדי שלא להיות בנטל אחר כך על כוחות הביטחון, לפגוע בעצמו, אני מתכוון, בעצם לאבד את עצמו לדעת, כדי שלא להיות לנטל על כוחות הביטחון, בגלל שהעסקאות השונות, וזה גם לצערי רב מה שצפוי מן העסקה הזאת, אבל העסקאות ג'בריל למיניהם וכולם גרמו למספר נפגעים שקשה לתאר. כן? מאות ואפילו יותר מזה נפגעים, כל אחד מהעסקאות האלה. אני רוצה לדון בתקופה שלנו על שלושה מקרים, מה שמספיק. אני רוצה גם להאריך מדי. עם שבת הארגון וכולי. אני רוצה לדבר על התאבדותם של מאיר פיינשטיין ומשה ברזני בכלא הבריטי, כדי שלא ליפול חיים בידי התליין במחורת. אני רוצה לדבר על כיבוש מצודת כוח, כמה מילים על כיבוש מצודת כוח בהרי נפתלי ליד מנרה. שם הייתה פקודה מפורשת של המפקד, אחר כך נכתב עליו שיר, איש הפלמח ושמו דודו, אתם בוודאי מכירים את השיר הזה. הייתה פקודה מפורשת של המפקד, הוא היה פצוע שם, והוא רוצה שיפוצצו את הבניין, הוא נתן פקודה מפורשת לפוצץ את הבניין, למרות שהוא בסופו של דבר התפוצץ יחד עם הבניין עצמו, ובלבד שהבניין יפוצץ, וככה עשו. מקרה שבישי לא פשוט, שהיה בתל סאקי במלחמת יום הכיפורים. שם בהפגזה חייל אחד התחרש לחלוטין, כאב לו גם, התחיל לצעוק, ושם הסורים נכנסו לתוך המוצב והחיילים התקבעו באיזשהו מרתף. במטרה שהסורים לא יגלו אותם ולא יראו אותם, הוא צעק, לא ידעו מה לעשות איתו. הם ניסו להסביר לו, אבל לא... הוא לא הבין, כי הוא היה חרש לגמרי. ואז המפקד, בחור שומר מצוות, הוא טוב, אני מכיר אותו, רצה להרוג אותו. יש... לא יפיל את כולם בתוך השיפור הזה. בסופו של דבר, אחד המפקדים האחרים שלו, אחד החיילים של המפקד הזה, גילה את הסוד הגיוני הזה, תחת לחץ, לא גילו את זה, פשוט כתב לו פתק, אז הוא שתק. כתב פתק לחור, הוא שתק, המפקד כל כך התייסר אחר כך, במשך כל השנים, על זה שלא חשב על זה, על זה שרצה להרוג אותו, שכתב על זה אחר כך, שכתב על זה עצמו ספר. על הסיפור הזה. הוא עצמו בחור מרמת הגולן. אחיו גר כאן בישוב. אני רוצה לדון על שלושה נושאים, אני לא יודע אם נספיק את כולם. נושא אחד זה על שבי והתאבדות והיחס ביניהם. הנושא השני, אני רוצה לדון על רודף בעל כורחו. זה קצת קשור לדין שלנו. אדם הופך להיות רודף בעל כורחו. הרי בגלל שלקחו אותו, אז הדבר הזה אחר כך יכול לגרום לשחרור כל כך הרבה מחבלים ולהפסד כזה גדול. והדבר השלישי הוא מגדר מילתא. עם כל הכרוך בכך, הוראת שעה ודיני מלכות, וכל הדברים שמסביב לעניין הזה. משנה מפורסמת מאוד שדיברו עליה הרבה בגיטין, משנה שאנחנו לומדים אותה, אתה רוצה את זה? מה? לא שומעים בסוף. בסדר. מוכן כבר? טוב, משנה בגיטין שלנו. משנה מפורסמת מאוד. בין המשניות של תיקון העולם, אומרת בדף המהן, אין פותים את השבועים יתר על פני דמיהן מפני תיקון העולם. ואין מבריחים את השבועים מפני תיקון העולם. אבל השבועים הגמליאל אומר מפני תקנת שבועים. אז המשנה שאוסרת לשלם פדיון דמים, יותר מהם, זה מופיע בגמרא שני חששות, אחד דוחק הציבור, שלא שלם יותר מדי, ואחד שהדבר הזה יעודד אותם לעשות שוב. אני מתייחס לדבר השני, הצלחה בחטיפה, זה כמובן הצלחה שמעודדת לעשות את זה שוב. המשנה גם אוסרת להבריח על השבועים. אנחנו לא נהגנו כך, לא במבצע יונתן, ולא בכל מיני מקומות אחרים. וזה מההבנה שהמלחמה שלנו היא עניין שונה. כל העניין של אין פודים על השבועים מופיע בשולחן ערוך בלכות צדקה. ברור שכשאנחנו מדברים פה על שאלות של פדיון שבועים במקרה שלנו, רחוק מלכות צדקה, כרחוק מזרח ממערב, אין לזה שום קשר ללכות צדקה, אנחנו מדברים בכלל על סוגיות אחרות ועל דברים אחרים. ואני אומר, אבל עדיין השיקול הזה של התיאבון לחטוף שבועים ולדרוש תמורתם כל מחיר ובכך להפיל ליבם של ישראל, הדבר הזה קיים. ולכן יש מקום להתחשב במשנה, גם אם יש שיקולים לחלק בין המצבים. אני אומר, התוצאות של כמה מהעסקאות האחרונות, לא העסקה האחרונה, זה דבר שיוכיח. והעובדה היא שראשונים חלקו. הרמב״ן, שם בסוגיה בגיטין, אומר שתלמיד חכם שהדור צריך לו, אז אין שיעור לפדיון. שוב, אני חושב שברור, שתלמיד חכם שהדור צריך לו, זה לא שיקול של הלכות צדקה. זה לא דבר שאתה הולך לעשות לו טובה, אתה הולך לעשות טובה לדור. אז זה משהו אחר. הוא מוכיח את זה מכך שרבי יהושע פדה את רבי ישמעאל, וכתוב שירבה עליו המון, כולנו מכירים את הסיפור הזה. אם כי משם אין ראיה, בגלל שכל ישראל היו שבועים, זה היה דבר אחר. תוספות כותבים באחד התירוצים, מביאים שם שבמקום סכנת מיטה, אז כותבים גם ביתר בקדי דמיהם, אבל הרמב"ן דוחה אותו. הוא אומר, בכל שביעי יש בו סכנת מיטה. אבל אני אומר, כל הדברים האלה מוכיחים שאפשר לקחת כמה סדקים מפה ומשם, ושהדבר הזה, איננו בהכרח הלכה. מכל מקום דבר אחד ברור, שהמהר"ם מרוטנבורג, בסיפור הידוע, חלק על כולם, ולמרות שלא הייתה סכנת מיטה, אלא למרות שזה היה מוות ודאי, ולמרות שאין ספק שהמהר"ם מרוטנבורג היה גדול הדור וכולם היו צריכים לו, אז הוא אסר לפדות אותו, ובאמת הוא מת בכלא כעבור 6 שנים. מת בכלא ולא נתן לעשות את זה. ראיתי אנשים שמנסים לערער על הסיפור הזה, אבל זה דברים שאין בהם ממש, קראתי את זה וגם כתבתי את זה. דרך אחרת לשחרור חטופים שאנחנו מכירים, זה מה שהיה במעשה שכם עם דינה. כלומר, ברגע שהייתה חטופה, ואני מזכיר שדינה הייתה חטופה, שוכחים את זה, שבסוף מה שעשו שמעון ולוי ויקחו את כל שכם, כתוב ויקחו את דינה מבית שכם ויצאו. כלומר, בעצם יש להתייחס לזה לא כפעולת נקמה על מה שקרה בשכם, אלא יש למדוד לזה כמבצע חילוץ. שם שאלה, מבצע חילוץ, אתה צריך להרוג את כולם, יכולת להרוג פחות. אני לא בא כרגע לנתח את הפרשה הזאת, אבל זוהי דוגמה. לפעמים, מה אתה עושה במצב שאתה צריך לשחרר חטוף, ומה אתה מסכן, ויעקב אבינו טען שהיה בזה סיכון גדול מדי, ובכל אופן עשו את זה. אני מזכיר שאברהם לא עשה אותו דבר, וגם שם באופן עקרוני ייתכן שיש ביקורת לחז"ל, למה נענש אברהם, שעשה אנגריה בתלמידי חכמים, כלומר, הכוונה בעצם שסיכן שם 318 איש באיזה מלחמה נואשת עם 4 מלכים, והכל כדי לחלץ את לוט מהשבי. יש מקום לדון על זה, אני לא מדבר, כמובן ישראל שנלחמו עם הכנעני מלך ערד, נלחמו ממנו איתו רק בגלל ויש ממנו שבי, אבל אנחנו רואים שלפעמים אתה מארגן מלחמה שלמה ואתה שולח דברים לסיכון כדי להציל חטוף, אתה מוכן לשלם מחירים כבדים. ממילא אני חוזר לשאלה ששאלנו, האם לחטוף בכזה מצב מותר יהיה, כלומר בפרק הזה, שאלה שאני שואלה, האם לחטוף מותר לאבד את עצמו לדעת כדי שלא יצטרכו לשלם עליו את המחיר הכבד הזה, ולא משנה כרגע אם זה מחיר של מלחמה. אנחנו מדברים על 3 מלחמות שהצליחו, כן? אבל מה היה קורה אם זה לא היה מצליח? מה היה קורה אם במלחמה לשחרור דינה היו נהרגים חס וחלילה 8 מן האחים, נגיד ככה, או במלחמה של אברהם, מה היה קורה אם אברהם היה כדי להציל את לוט? עד כאן הולכים על זה, כדי להציל אותם אחד, כמה אנשים אתה מסכן? ואני אומר שוב באופן עקרוני, אני לומד את זה אחר, אבל באופן עקרוני ייתכן לפחות באחת הדעות שאברהם נענש את זה, שגר יהיה זרעך בארץ לא זרעים ועבדו ובינו אותם 400 שנה, זה על זה שעשה אנגריה בתלמידי חכמים. מה אתה הולך לסכן חיים של כל כך הרבה אנשים בגלל שהאחיין שלך נפל בשם? אבל אני חוזר לשאלה אם לחטוף במצב מותר להתאבד. כאן בדבר הזה יש לנו דוגמה אחת מובהקת, וסביבה נכתבו טילי טילים. הדוגמה היא כמובן שאול, שנפל על חרבו כדי שלא ליפול בידי הפלישתים. שם כתוב, בין יבוא הפלישתים ודקרוני והתעללו בי, כלומר שם אולי יש סיבות אחרות. יש שני סיפורים, בואו נגיד שתי גרסאות, הייתי אומר, למה שקרה שם עם שאול. האם נפל על חרבו ונהרג, או נפל על חרבו ורק נפצע והנער המלכי הרג אותו. כלומר, אנחנו לא צריכים להיבהל מהביטוי כאן גרסאות, פשוט יש לנו שם העדות של הנער המלכי. השאלה, אם אנחנו מאמינים לו או לא מאמינים לו, מה קרה ואיך קרה? יש שם כמובן כמה שאלות, לא ברור על מי לסמוך. ובסוגיה בסנהדרין יש בכך התחבטות גדולה. השאלה האם לומר ששאול באמת התאבד, או שהנער המליקי הרג אותו. אבל גם אם הנער הרג אותו, זה לא משנה, הרג אותו על פי פקודתו, ואז השאלה אם מותר או אסור, ובראשונים יש דעות שונות על מה שעשה שם. כן? הבית יוסף, רק בקצר, זה מונח כאן לפני, אבל אני אומר לכם, הבית יוסף ביורה דעה, סימן קוף נמזיים, שם יש הרבה מאוד דיונים על זה. הבית יוסף מביא את האורחות חיים, אחד מן הראשונים, רבינו אשר, לא רבינו אשר שלנו, רבינו אשר מיוניל, והוא אומר ששאול עשה שלא ברצון חכמים. כך אני גם חושב שפשט המקראות. שאול לא היה צריך לעשות את זה, אבל לא משנה כרגע למה. אבל שם, שירי כנסת הגדולה, בקוף נונזיין, חולק על הבית יוסף, ומצדיק את שאול ואת מה שהוא עשה. הרמב"ן, שוב, לא נקרא את זה כרגע כדי לקצר, בשער ההספד, מצדיק את שאול, וכתב שלכן נשאול שלא ספדו לו. מסביר כל השאלה, מה שכתוב, בעיר האב, בימי דוד שלוש שנים, כן? כתוב שם אחת בשתי הסיבות, לרב הזה היה על שאול שלא נספד כהלכה, והוא מנסה להסביר שהשאלה אם נספד כהלכה או לא, זה היה באמת בגלל שהוא איבד את עצמו לדעת, שאלה אם היה צריך לספוד לו או לא, ואתה אומר שישראל נענשו על זה. וכך גם אומר ראש במועד קטן, זה אולי נקרא, כמה דברים, נקרא את זה בראש, שם כשמדבר על הספד ועל השאלה על מי מתאבלים ועל מי לא, וכן מצאנו בגדול שאיבד את עצמו לדעת, קודם בשמן צדידה לדעת מישהו רוצה, בגדול שאיבד את עצמו לדעת שמפקירים אותו כגון שאול מלך ישראל שאיבד את עצמו לדעת, אלא שהיה עיבוד מותר לו, כדי איתה בבראשית רבה ואחת עמכם לנפשותכם אדרוש, מיד נפשותכם אדרוש אדמכם, יכול אפילו נרדף כשאול תורמו למערך. לפיכך לא היה בכלל מאבד את עצמו לדעת ונענשו עליו במה שלא יספידו. ליתר תלחמות, אני מרשב על שאול ואל בית הדמים, על שאול שלא נספד כהלכה, וכאן הוא מביא את הרמב"ן על זה, וכך גם הטור בסימן שמ"ה מביא את כל הסוגיה הזאת. האמת היא שהמקור שלו בנושא הזה מהמחילתא, מחילתא? לא, מביא מבראשית רבה, לא רוכל את זה בראשית רבה במחילתא, אבל בראשית רבה יש שתי גרסאות. והמפרשים נחלקו בגרסאות, גרסה אחרת אומרת, ואחת עמכם לנפשותכם את ראש, יכול כשאול, תנו לומר אח, כלומר אח בא למעט. כלומר, אני אדרוש מיד כל מאבד את עצמו לדעת, אבל לא משאול, על זה יש מיעוט. יכול כחנניה מישאל ועזריה, תנו לומר אח. גם חנניה מישאל ועזריה הם לא מאבדים את עצמם לדעת, אבל בכל אופן הלכו ומסרו את עצמם בידי המלך, משמע מהמדרש, שיכלו להימלט ורצו שיתקדש השם על שמם. כלומר, מיעטנו גם את שאול וגם את חנניה, מישאל ועזריה. בגרסה אחרת, אמר, יכול כחנניה, מישאל ועזריה, תנו לומר אח. יכול כשאול, תנו לומר ואח. משמע שזה לא מיעוט אחד על שאול וחנניה, מישאל ועזריה, והסדר ההגיוני זה להגיד קודם שאול ואחר כך חנניה, מישאל ועזריה, נכון, זה הסדר ההגיוני. אלא יכול כחנניה מישאל ועזריה, תלמו לומר אח. ממעטים זה מאח את דמכם לנפשותכם את ראש. מחנניה מישאל ועזריה, ממעטים את שאול, שכתוב לו אח אלא ואח. כלומר, אין להיות החלמיות אלא לרבות. כלומר, משמע ששאול, זה לא היה בסדר, שעשה את מה שעשה, ואין עליו לימוד זכות. ואני לא נכנס כרגע לכל הפרטים. שאלה, כלי חנדה מביא ששאול חשש שיעביר אותו על דתו, לא כל כך נראה שם. אבל הסמק במצוות אהבת השם כותב את זה. ששאול איבד את עצמו לדעת, כשחשש שיעביר אותו על דתו, וגם הרד"ק, המלבים, מצדיקים אותו, אבל על העניין הזה של הסמק, וזה חשוב מאוד, כיוון שזה הייתה סברה שהלכה הרבה בצרפת ובאשכנז, בימי הביניים, והתוספות מביאים את זה בעבודה זרה בדף י"ח, התוספות מביאים שם, יש כאן מה זו, לא ידעתי. האמת היא שיש גם בגיטין. גם בגיטין. בגיטין. בגיטין זה בנוזן יום בבית. סיפור מפורסם מאוד. זה הסיפור עם מעשה בספינה. היום שם 400 נערים ונערות. קיים את זה. קפצו כולם ונפלו לתוך הים. כן? שאלו את הגדול שבאים, מותר להם לקפץ לים, אמר להם, אמר השם דיבשן אושי, ואשיב מצוות ים. ועד אמר מסעד עבודה עשרה, מוטב שיתלנה מי שנתנה ולהיכבל בעצמו, אך היו יראים מייסורים. כלומר, אומר שפחדו מייסורים, פחדו שלא יעמוד בזה, ואז מותר לאבד את עצמו לדעת. גם התוספות בעבודה עשרה ודף יחקת אומר את זה, שמותר לעשות כזה דבר. ואנחנו מכירים כל מיני סיפורים מהביניים, את הפיוט, על בית ישראל, על המשם, כי נפלו בחרב, אתם ודאי מכירים, אתם יודעים שהיו התאבדויות של קהילות שלמות בדבר הזה. אני קורא פה בי"ח, דיבור מתחיל ועל לחבל בעצמו, זה הסיפור של רבי חנינא מטרדיו, שלא רצה לפתוח את הפה, שיכנס בו אש, הסיפור הזה כשלעצמו יש בו איזושהי סתירה, שאני לא יכול כרגע להסביר אותה. אומר רבינו תם, שאיך שיריעים פן יעבירו עובדי כוכבים לעבירה, כי קודם די איסורים שלא יוכל לעמוד בהם, כי אז הוא מצווה לחבל בעצמו. כי היא בגיטין לגבי ילדים שנשמעו לקלון שהטילו את עצמם לים. אני לא מבין מה בדיוק אומרים שם על הילדים האלה שהיו יריעים מאיסורים, לא מדבר שם בכלל על איסורים. מה זה נשמעו לקלון? למשכב זכר והבנות, למשכב ולהיות זה, כלומר. הם פחדו שיאנסו אותם, ולכן הם עשו את זה. כלומר, זה לא שפחדו מייסורים, לא מדובר שם בכלל על העבודה שרה. אבל אני לא נכנס לדבר הזה, ועל הדברים האלה כבר נכתבו הרבה. אולי עוד יצא לנו לדבר על זה קצת לקראת חנוכה, לא נרחיב על זה כרגע את הדיון, אבל אנחנו מוצאים שיש מצבים שבאמת מותר לאבד את עצמו לדעת או כאלה דברים. ואז השאלה כאן, ראינו את זה משום חשש עבודה זרה, למה שלא נגיד את זה גם משום חשש שפיכות דמים? כן, אם על ידי שאתה נשאר חי בסופו של דבר ישפכו דמיהם של ישראל בצורה זו, בצורה אחרת, על ידי בוא נגיד כל מיני עסקאות מהסוג הזה, השאלה באמת אם מותר לאדם לאבד את עצמו לדעת. אני אומר, מרוב הפוסקים באופן עקרוני משהו בכזה מצב ודאי שמותר לעשות את זה. כן, אז זה משנה, אתה עושה את השיקול הכולל.
אתה רואה את זה לגבי בגלל העם שלך?
כן. כן. מאמת את עצמך לדעת כדי שלא ישפך דמם של אחרים בשבילך. זה מה שהם מדובק. אני אומר, כרגע דיברנו על תקדימים, אבל השאלה ההלכתית המובהקת ביותר שקשורה לעניין הזה, היא שאלה אחרת, האם יש מושג כזה רודף בעל כוחו? כלומר, כשאנחנו מדברים על הנוהל חניבל, שהזכרנו בהתחלה, ואת הדוגמאות לדבר הזה, האם ניתן להגדיר, אני אומר, זו הגדרה אכזרית, אבל היא קיימת, ואני רוצה שנדון בה, האם ניתן להגדיר את החטוף, לשים אותו על משבצת של רודף? זה כמובן רודף בעל כוחו. כן, ודאי לא אשם, ודאי לא עשה שום דבר רע. אבל בעצם הנוכחות שלו, בעצם המציאות שלו, הוא בעצם רודף את כלל ישראל. הרי מחר לא תהיה ברירה אלא להתחיל לעשות פה כל מיני מסעים ומתנים או כל מיני דברים שוודאי בגללם יהרגו אנשים רבים. השאלה אם לא נגדיר אותו כרגע, העסק הזה חם מהתנור ממש, וכרגע אנחנו נמצאים בשעת החטיפה ואתה יכול להרוג אותו ועל ידי כך למנוע את הדבר הזה. שוב, מעין השאלה שעמדה לפני מפקד תל סאקי, כן, כשלא מצא פתרון אחר וחשב אני ארוג אותו כדי להציל את כל השאר, מה שקרה שם במלחמת יום הכיפורים שהזכרנו מקודם. בדבר הזה יש לנו שתי סוגיות בשס. סוגיה אחת, סוגיה מפורסמת בסנהדרין, בסנהדרין עין בית.
קודם כל סנהדרין. אני אתן לך לדבר. זה לא מפרק כל העולם.
זו סוגיה של מעוברת, שהמשנה קוראת עוברה, שמקשה לילית.
עדיין לא רוצה. תראו לי, מישהו יעזור פה יבוא או לא עזור לי, פשוט להתף. קטרות למדי. בכלל שכבר התארתי את זה, ובגמרא. הכניסת לרבוי. יצא ראשו אין נוגעים בו, לפי שאין דוחים נפש בפני נפש. למה? רודפו. תניאתם משמעיה דקרדפיה. לפני כן אמר לעוברה המקשה ללעד, שמחתכים את העובר איברים זרים כדי להציל את האמא. אבל אם יצא ראשו אין נוגעים בו, מכיוון שאין דוחים נפש בפני נפש. כאן יש מחלוקת מפורסמת מאוד בין רש"י לבין הרמב״ם, ורש"י אומר יצא ראשו ואישה מקשה ללד ומסוכנת, הקטן היא רשע, חיה פושטת ידיו וחותכתו ומוציאתו לאיברים, כל מה שלא יצא להעביר עולם לב נפשו וניתן להורגו ולהציל את אמו. אלא לדון עליה גם בענייני הפעלה וכדומה, אלא שאומר כל זמן שלא יצא להעביר העולם, לב נפשו. אבל יצא ראשו אין נוגעים בו להורגו. דעה ולקי ילוד ואין דוחים נפש מפני נפש. כלומר, מה שמע? לכאורה הוא רודף, אבל זה לא נקרא רודף, כיוון שהוא עושה שבעל כוחו. לכאורה גם אחרי זה הוא לוחץ והוא יוצא, רק הוא לא מבין מה הוא לא מבין מה הוא עושה, ככה שאתה יכול להרוג רודף רק אדם שבמודע עושה דברים כדי לרדוף. אבל אדם שתינוק כזה, שהכל נעשה בעצם על ידי רפלקסים ועל ידי כל מיני כאלה דברים, וודאי שלא, אין לו שום הבנה בעניין הזה, כאן אתה לא מפעיל דין רודף. הרמב״ם, מסביר את זה אחרת, לדעת הרמב״ם, כשהתינוק לפני שיצא ראשו, אז הורגים אותו כיוון שיש לו דין רודף. אחרי שיצא ראשו, אומר הרמב״ם, זהו טיפו של עולם. אם אני מבין את זה נכון, הדבר הקשה ביותר ליציאה מהרחם זה הראש. העצמות הגולגולת הרחבות זה הדבר הקשה ביותר ליציאה. כל השאר יכול להתכווץ. הראש לא יכול להתכווץ, ואם הראש יצא והיא עדיין חיה, וכאן יש איזושהי סכנה, זאת אומרת, זה מחמת חולשתה של האישה, ולא מחמת הוולד. כן. אבל משמע מהרמב״ם שבאופן עקרוני, יש כאן דין של רודף. אני אולי אקרא את הרמב״ם. יש פה רמב״ם, אין חוט רוצח, נזיקים. כן, עוד פעם רמב״ם, אני מקווה שזה נמצא בו משהו. לא עד בכך לזה. אבל רמב"ם אומר, אף זו מצוות לא תעשה שלא לחוס על נפש הרודף. לפיכך, הורו חכמים שעוברה שמקשה ללד, מותר לחתוך את העובר שבמאה, בין בסם, בין ביד, מפני שהוא כרודף אחריה להורגה. ממש מה יש מושג של רודף בעל כוח. ואם מי שיוציא ראשו הנוגעים בו, שאין דוחים נפש, מפני נפש, וזהו טבעו של עולם. כמו שאמרתי, אם היא תמות אחרי שהראש יצא, כלומר, היא שרדה את הראש ולא שורדת את ההמשך, זה כנראה איזושהי בעיה בכוחות שלה, ולא בעיה של הוולד. אבל מהרמב"ם משמע שיש כאן דין של רודף בעל כוחו. וזה מחזיר אותנו לשאלה אם גם אצלנו יכול להיות שיהיה כאן דין של רודף בעל כוחו. שאלות רבות יש בעניין הזה. כמה תשובות שנכתבו לגבי כל מיני דברים שקרו בהשמדת יהדות אירופה, גם כן שתינוק בכה והיה מסגיר את כל הקהל בעקבותיו וכולי, אם מותר להרוג אותו, אסור להרוג אותו,
היה שם דיון גדול מאוד, בעיקר בשאלות ותשובות גאי ההרגה, האם ניתן להפעיל כלפי ילד במצב הזה דין רודף בעל כוחו, וזה בדיוק דומה למקרה שדיברנו עליו בתל שקי. כן, בדיוק דומה, תינוק שבכה, כלומר ההוא שצעק מכאבים, כן, השאלה אם מותר להפעיל את הדין הזה לגביו. כאן גם כן לגבי החטוף ניתן לשאול את השאלה הזאת. אבל יש סוגיה קרובה לזה יותר. והיא התוספתא במסכת תרומות, תוספתא מוכרת מאוד, אני אקרא אותה. שנמצא. אני קורא בפרק ז' הלכה כך ג' סיעה של בני אדם שאמרו להם נוכרים תנו לנו אחד מכם ונהרגו ואם לא הרי אנו הורגים את כולם יהרגו כולם אני מסירו להם נפש אחת מישראל אבל אם ייחדו להם כגון שייחדו לשבע בן בכרי יתנו להם ואל יהרגו אמר יהודה במה דברים אומרים זמן שהוא מפנים והם בחוץ זמן שהוא מפנים והם מפנים הועיל והוא נהרג והם נהרגים יתנו להם ואל יהרגו כולם וכן אומר, אתה בוא ישאר כל העם בחוכמתה, אמרה להם, אוהב והוא נהרג, ואתם נהרגים, תנו להם, ואל תהרגו כולכם. רבי שמעון אומר, ככה אמרה להם, כל המורד במלכות בית דוד חייב ביתה. אז נדעת רבי שמעון בר יוחאי, אין על מה לדבר. בסוגיה שם, כלומר, רק מי שמחויב מיתה על פי דין תורה, מותר להרוג אותו. לדעת רבי יהודה, יש מקום לדון, וכרגע אני נותן סכמה כללית, זה נושא ארוך וגדול מעין כמותו, אבל אני נותן לסכם הכללית, נאמר שאם יחדו כשבע בן בכרי לדעת רבי יהודה, מותר למסור. וכאן נחלקו רבי יוחנן בריש לקיש, בירושלים, על הסוגיה הזאת. רבי יוחנן אמר, מספיק שיחדו כשבע בן בכרי, ריש לקיש אמר שמחויב מיתה כשבע בן בכרי. שוב, אני רוצה לעשות הבחנה בין ריש לקיש לבין רבי שמעון. רבי שמעון שאומר, כל המורד ברכות בית דוד, שם אין הבדל. בגלל ששם אתה מדבר בדיני ישראל. אבל כשאני מעביר את זה לגויים שרוצים להרוג אחד מישראל, אז רבי שמעון בר יוחאי אומר שמותר להסגיר אותו רק אם הוא מחויב מיתה על פי דיני תורה. לריש לקיש מותר להסגיר אותו ולמסור אותו להם, גם אם הוא מחויב מיתה על פי דיניהם. אם הוא עבר עבירה על דיני המלכות, מותר להסגיר אותו. לדעת רבי יוחנן, גם אם הוא לא עבר עבירה, אלא הם סתם רוצים להרוג אותו, אבל ייחדו אותו, מותר למסור. לגבי נקודת המחלוקת ביניהם השתברו על זה הרבה קולמוסים, ואני אגיד את הדבר שהכי נראה לי בדבר הזה. אם הוא מחויב מיתה בדיניהם, גם אם על פי דין תורה הוא לא מחויב מיתה, בואו נגיד, אני יודע, רוצים להרוג אותו על זה שהוא לא הסכים לשמוע שירת נשים. כן? לא יודע מה, אז החליטו להעמיד אותו, כיתת יורים. לא יודע. כן? אז והורים, אם לא תסגירו אותו, אז אנחנו נהרוג את כולכם. אז מצב כזה, מתי שעל פי דין תורה לא מגיע לו מיטה על זה שהוא לא רצה לשמוע שירת נשים. אבל ניתן לראות בו במידה מסוימת רודף. למה? כיוון שהוא סיבך את עצמו בצרה שלו. על פי דיניהם, הוא סיבך את עצמו בצרה שלו. ואחר כך, כשהלך ונכנס לתוך עיר של יהודים ורוצה שלא יסגירו אותו, אז בעצם יש לו כאן איזשהו דין של רודף. אבל בגלל שהוא סיבך את עצמו בצרה. בעוד של רבי יוחנן, ייתכן שיש לו דין של רודף גם בעל כוחו. בעצם העובדה שהם רוצים אותו, ובגללו עכשיו יהרגו עיר שלמה, או קהילה שלמה, זה כבר הופך אותו, להיות אותו לרודף שמותר להסגיר אותו. עוד מעט. אני אומר, על פניו נראה שזאת נקודת המחלוקת מרבי יוחנן לריש לקיש, ואני אומר זה גם לאור הרבה מאוד תשובות שנכתבו על העניין הזה. כלומר, שלריש לקיש אין דין רודף בעל כורחו, אלא אם כן הוא הלך וסיבר אותם בצרה הזאת, אז אני רואה אותו כרודף במידה מסוימת של אשמתו. הוא לא ממש רודף עם סכין. אולי הוא עשה איזה בקלות דעת. אולי הוא עשה איזה מחמת איזושהי טעות אחרת. אבל בסופו של דבר הוא אשם בכך שכל הקהילה עכשיו מועמדת להוצאה לאור. ולכן יש לו דין רודף. בעוד של רבי יוחנן יש לו דין רודף, אפילו בעל כוחו גבוה. כלומר, סתם, החליטו להרוג אותו בגלל שהוא, אני לא יודע, בגלל שהגובה שלו למעלה ממטר 90. והמלך לא רוצה שיהיה אנשים כמוך. לא יודע, יכולות להיות כל מיני סיבות להרוג אנשים. כאן הוא רודף בעל כוחו לגמרי, וגם כן מותר להסגיר אותו. גם כאן, אנחנו צריכים לשים לב שעל פי פשט התוספת, חוץ מזה בך, מתחוסה מאוד שכותב את זה באחת התשובות, על פי פשט התוספת, מותר להסגיר אותו רק במקרה שבלב התחבו נהרג והם נהרגים. אז משהו שבעצם אסור לך להרוג אותו כדי להציל אנשים אחרים. אלא רק מכיוון שבלב התחבו נהרג, הוא מותח על להסגיר. הבך מפלפל שם פלפול ארוך מאוד, ואני לא יודע איך יצא מהסוגיה שם, אבל מוכיח מהסמק וכולי, שגם אם הם לא יכולים לתפוס אותו, אבל יהרגו את כל העיר, גם כן יש לו דין של רודף, וניתן להסגיר אותו במקרה הזה. זה בך שבדעתי קשה עד מאוד. אומר את זה, אבל למיטב ידיעתי, רוב הפוסקים לא פסקו כמוהו. ואז ממילא מכל הסיפור הזה ספק אם ניתן להוכיח לעניין שלנו את כל הרעיון הזה של רודף בעל כוחו, אבל בכמה וכמה תשובות שנכתבו כאמור בעיקר בזמן השמדת יהדות אירופה לגבי ילדים בכל מיני מקומות וכדומה, בשמה שכמה וכמה פוסקים הלכו עם הרעיון הזה של רודף בעל כוחו. שוב, אני יכול למנות כאן עוד כמה הסתייגויות בעניין הזה, ואני אומר שגם אם אנחנו הולכים על פי ריש לקיש, אז צריכים לזכור שייתכן, בנוסף למה שאמרנו, שגם אין להורגו, אלא הדבר היחיד שמותר זה להסגיר אותו, וייתכן שיש כאן איזה הבדל בין להסגיר לגויים והם הורגים אותו, לבין שאתה הורג אותו בידיים. שוב, אין קושי לחלק בין המקרים. אני רשמתי לעצמי כמה הסתייגויות מהדין הזה משם, אבל באופן עקרוני צריך לדעת שהדין הזה של רודף בעל כוחו ייתכן שתלוי במחלוקת הרמב״ם ורש"י, כמו שאמרנו, ומסתבר מאוד שבסופו של דבר תלוי במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. בשאלה הזאת, האם ניתן להגדיר אותו כרודף או לא ניתן להגדיר אותו כרודף, שוב, לא ברור שאת כל סוגיית הסגרה יש לייחס את דיני רודף, ייתכן שניתן לייחס את זה למערכת דינים אחרת, אבל מסתבר מאוד, גם החזון איש כותב על זה, שהסוגיה הזאת בנויה על דין רודף, ואם כן מחלוקת השאלה אם יש רודף בעל כוחו או לא, תהיה תלויה במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. כך שאני חוזר ואומר, לכאורה הכרעה לגבי התאבדות, משמע הכרעת רוב הפוסקים, שזה מותר, ויתכן שאפילו מצווה יהיה לעשות את זה. ככה נשמע מרוב גדול של פוסקים, כמו מכל אלה שהבינו ששאול עשה את זה כדי שלא להפיל ליבם של ישראל, אמרו לעצמם כאן שהיו לוקחים בשבי את המלך. וכל אלו שמבינים ששאול עשה את זה כדי שלא להפיל ליבם של ישראל, אז רואים ששאול בלצון חכמים עשה. כאשר מי שאומר שאול שלא בלצון חכמים עשה, אני חושב שבאמת הפסוכים הולכים בכיוון הזה, אומרים ששאול עשה את זה כדי שהוא מבואר באופן אישי. ולא שהוא עשה את זה כדי שלא להפיל ליבם של ישראל, אבל אינני נכנס יותר מדי כרגע לסוגיה הזאת. הסוגיה המכריעה ביותר בשאלה הזאת היא סוגיה אחרת, והיא הסוגיה הנקראת הוראת שעה, ומגדר מילטה, ודיני מלכות, ושאלות שקשורות לטובת כלל ישראל, ולהסביר את הדברים. מקור הסוגיה הזאת, סוגיה שטיפלנו בה, גם אלה שנמצאים בשיעור שלי בספר שופטים, עסקנו בה בסוגיה של יעל, שעל פי הגמרא נבעלה לסיסרא, וכאשר רוב הפוסקים מבינים שנבעלה לסיסרא מרצונה וביוזמתה, כדי להתיש אותו, כדי שירדם, כדי שתוכל להתיש. אני בסופו של דבר הבאתי כמה ראשונים שלא למדו ככה, ואני חושב שלפיהם יותר נכון ללמוד את הסיפור הזה. נזכיר שבקרא עצמו לא ברור שנבעלה לו, וזוהי עצמה מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. אבל כערה לא חשוב מה קרה עם העד, חשוב מה הגמרא לומדת. הגמרא לומדת מעובדה שיעד נבעלה לסיסרא, שגדולה עבירה נשמה ממצווה שלא נשמה, ומשם אנחנו לומדים את היסוד הזה של הוראת שעה, לא רק על פי נביא. הוראת שעה על פי נביא אנחנו לומדים מאליהו בהר הכרמל. כן? הרי להקריב קורבן בהר הכרמל, אצל אליהו זה היה שפוטי חוץ. הרי המקדש היה קיים. אבל הוראת שעה שלא על פי נביא, אלא בתוך חשבון של מישהו שהוא עושה את זה לטובת כלל ישראל, שזה הדבר שיקבע אם כלל ישראל ינצח או יפסיד, אז מותר לעשות דברים, מותר לעשות אפילו דברים חמורים מאוד, חמורים מאוד מאוד, ומופיע אפילו כגילוי עריות ושפיכות דמים. הרב קוק טוען שהדבר היחיד שעושה מכלל זה עבודה זרה. טוען בשאלות תשובות משפט כהן, סימן קופן ג' עד קופן ה', טוען שהיוצא מן הכלל היחיד זה עבודה זרה, שהרי עבודה זרה לא הותרה גם לנביא. גם לנביא הותרה הוראה, וכל דבר חוץ מעבודה זרה, וזה פסוקים מפורשים בספר דברים, שכולנו מכירים. כן, הנביא לא יכול לתת הוראה, אפילו לא הוראה שעה, לעבוד עבודה זרה. ובא עוד פעם, הפתע שדיבר אליך לאמור, נלחם מן העבדה האלוהים אחרים, אפשר כמובן להתווכח, עכשיו זה לא נראה כהוראת שעה, כמשהו עקרוני, אבל מכל מקום בהגמרה זה ברור שהנביא לא יכול גם כהוראת שעה להורות לעבוד עבודה זרה. טוען הרב קוק שגם כאן, גם במגדר מיתה, כלומר גם בתקנה לטובת כלל ישראל, אין אפשרות לעבוד עבודה זרה. אני טענתי והבאתי ראיות בנושא הזה, שלא כמו הרב קוק, והבאתי ממדרש הגדול, שמשמע משם שיחזקאל הנביא התיר לחנניה, מישאל ועזריה להשתחוות לצלם של נבוכדנצר בגלל שהוא אמר אחרת עבדה שארית ישראל. נושא ארוך וגדול שלא ניכנס אליו כרגע, אבל לעניין שלנו אין ספק שהותרה גם שפיכות דמית, ושאלה שמדובר עליה עם כלל ישראל יהיה יותר חזק, או שחלילה יקרה משהו נורא לכלל ישראל ויחלש כיבו במאבק, וכל השאלות שעומדו לפנינו זה שאלות של להיות המחדות. הרי מותר לעשות גם שיקול של שפיכות דמים, ואני מזכיר אולי את הוראת שעה המפורסמת ביותר בשעש בעניין הזה, וזה אם ניקח בתור דוגמה את מה שנאמר על אלישע בעל כנפיים, או מה שנאמר בתוספת המהלכה יוצא להסתכל, שנטלתי את הלולב, מהלכה יוצא להצלב, שישבתי בסוכה, וששואלים כל הראשונים, ממתי יש דין יארג ועל יעבור על מצוות עושה? זה לכאורה אין אפילו בשעת שמד. ואומרים כל הראשונים שמצווה שישראל מסלסלים בה, אז מותר לגדול הדור כהוראת שעה לעשות כזה דבר, וגם להביא את עצמו להרג, לסכן את חייו ולהביא את עצמו להרג, בגלל שהדבר הזה נוגע לקיומו של כריסט. ויש לנו דוגמאות כאלה אין ספור ורבות מאוד בספר אני מאמין, תסתכלו המון דוגמאות. בזמן השמדת יהדות אירופה, שחלשים נהגו שלא כמו הלכה, שאני יודע, מישהו היה מוכן שם להרג על זה שלא יקצצו לו את הפאות, או כל מיני כאלה. כל מיני כאלה. היה מוכן להרג על זה, אני זוכר. הוא שלא מוכר, אני רוצה שאני מוכר. מן סיפורי, מורי נורא למדה, אחד הסיפורים שלא כל כך מכירים, לא ראיתי רק כך שדנו. בואו נגיד, אתם מנחשים לבד שאני לא הולך עכשיו לספר את הסיפור על התינוק הבא. אם אמרתי שזה סיפור, לא, לא. אבל כשהייתה מלחמת המפרץ הראשונה, סופת המדבר, אז הייתה הוראה של כוחות הביטחון לכולם להתגלח. כן? לא, להוריד את הזקן. בגלל שלא היו מסכות, עוד לא היו אז מסכות לבעלי זקן. לך חששו, שיהיה כוננות, ועד שזה, לך תמצא את הג'ינג'י עם המפתח, שביא לך את המספריים, את מכונת הגילוח, בקיצור, אנשים לא יספיקו לשים את המסכה, הייתה הוראה לכל בעלי הזקנים להתגלח. גם בישיבה, נו, כמובן שתי גישות. לא, אז מורי נורב ליכטנשטיין לא הייתה פעם. אבל שני הזקנים הגדולים של הישיבה היו מורינו הרב המתאז וכל הרווחה, והגדל לחיים עמוקים, הוא מביא הרבי על גינון. הרבי על גינון בדבקות התשובה במצווה הגדולה, מתגלח ומקיים את המצווה הבלסטית, לשמוע את כל דברי כוחות הביטחון, ובדבקות גדולה מוריד את הזקת שלו. בסדר. נניח שגם אני הייתי מוריד את הזקן, לא הייתי עושה את זה עם כל הדבקות שיש לו על הממלכתיות, אבל כך הוא עשה את זה. אני שלחתי על מורינו הרב המתאז, שהוא אמר, הדין בעצם צריך לעשות את זה, הוא אמר, אני לא מסוגל. אני לא מסוגל את המופשית, אני ראיתי את אנשים שפסרו את עכשיו על הזקן שלהם, באירופה, וזה, אני לא יכול לעשות את זה. זה סיפור לא כזה דבר, אבל אני רוצה שתראה את זה. היה בו משהו מהעניין הזה, אבל אני אומר, כל מיני סיפורים כאלה היו, והדברים האלה איפשהו מתחברים לעניין מגדר מיטה, שדיברנו על כך שברגע שדבר נוגע לכלל ישראל, אם מדובר על עניינים רוחניים, כמו שאמרנו, או כמו במקרה של יעל, כמו במקרה של אסתר, שגם שם שואלים איך נבלה לאחשוורוש ומרצון, בסדר. איך נבלה לאחשוורוש ומרצון, והאמירה הייתה, זה כדאי להציל את כלל ישראל. הרב קור, כשמדבר, והוא בעצם הייתי אומר, אמר, תשמעת בעניין הזה, אני לא מכיר מישהו שכתב משהו יותר מפורט מהרב קור, שוב, שלא תשובות משפט, הוא היה כדאי מוריד את זה. זה בסימן מקוף בן ג' עד קוף בן ג' דיון מאוד ארוך, עם כל הפוסקים בעניין הזה. לא ברור בדיוק מה נקרא כלל ישראל. אבל די ברור שכשאנחנו עוסקים פה בשקול ממלכתי, ושל השאלה אם כלל ישראל בסופו של דבר ייחלש מזה, או יתחזק מזה, על פניו נראה שזה שייך לאותם הוראות שעה ודיני מלכות וטובת כלל ישראל. והוא עצמו כותב שם, שלא לא הבאתי את זה כאן, לא היה לי בדיוק איפה לחפש, שמשפטי האומה בעין מלך מסורים לכלל האומה, ולכן בגלל העניין הזה, בגלל שהדבר הזה נועד לצורכי ביטחון, לא נועד לא לצורכים פוליטיים ולא לשום דבר, אלא נועד כחלק מהמלחמה באויב, אז נראה שבין כל שלוש השאלות שאלנו, זאת השאלה שמכריעה, ואם זאת ההוראה, אז נראה שבאמת מותר לראות, ומותר להרוג בשל הסכנה של להפיל ליבם של כל ישראל בעוד כל מיני עסקאות כאלה וכדומה. אני לא צריך להגיד עד כמה זה מזיק לנו, ועד כמה זה מפריע. יורים בהתחלה, יש כאב, אבל הכאב הוא כאב של ימים, של חודשים. הכאב של המשפחה לא נגמר לעולם, אבל הכאב של כלל ישראל, זה כאב שכלל ישראל יכול יותר לשרוד אותו, ויכול יותר לעמוד בו. אני יכול להגיד שאני יודע כמה מקרים שאנשים השתפו לכל מיני פעולות מסוכנות, ושבאמת שמו להם בין השיניים, יש איזו גלולה כזאת שאפשר לשים בין השיניים, כן, ואתה, אם תופסים אותך, אתה נותן נשיכה, נדמה לי שנותנים את זה גם לטייסים, כן, אתה נותן נשיכה, ואתה גומר את החיים תוך כמה שברירי שנייה, כן, כדי שאנשים לא ייכנסו אל המציאות הזאת, היא מציאות קשה מאוד 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 מאוד. פה ושם עוד אצל החמאס היה בכן בחסד ורחמים, תארו לכם כשמישהו נתפס על די האיראנים או מה שקרה באמת לרון ארד, שבסופו של דבר באמת היה בידי. באמת, השם לא ברור. וסבל מדי מסבל שקשה לדבר, אבל אם אני חוזר לשלושת המקרים שדיברנו, אני חוזר למקרה של שם זה יותר דומה לסיפורים שלו בפנים והם בפנים. כלומר, הסיכוי שלהם להינצל היה אפסי. רק השאלה הייתה אם הם יאבדו את עצמם לדעת או כעבור כמה שעות יתעלו. אתם ודאי יודעים שהמטרה של הרימון הייתה לא זה ולא זה. המטרה של הרימון הייתה שהם יפוצצו את הרימון על מנהל הכלב והתליה. כן? וגם את זה. אבל כיוון שהרעף אמר שיבוא וניסו לשפר אותו שלא יבוא, ואמרו לו שלא רוצים, אבל אמר לו, אני אבוא כדי להיות אתכם ברגע האחרון ולא יסלו לשפר אותו. אז הם לא רצו לפוצץ שם את הרימון ופוצצו אותו על עצמם. הדבר הזה, אני אומר, איפה המים הרוויחו, אבל זה היה חלק ממלחמה, זה עורר רעש גדול. זה עורר אז רעש גדול מאוד, רעש גדול מאוד בכל העולם, גם באנגליה וגם כאן בארץ. וחלק מהמלחמה, צריך לדעת, זה מלחמה על דעת הקהל. זה נתן נקודות פלוס מכריעות מאוד במלחמה על דעת הקהל. בשאלה שלנו שדיברנו בתל סקי, אני חושב, נתנו בנושא הזה תשובה. בנושא הזה, ואני אומר, הכרעת פוסקים הכולים שיש, במצבים כאלה, אם כי אני אומר שהוא, מהפסיקה, אני לא השתכנעתי לגמרי שיש עצמך מה להכריע בנושא של רודף על כוחו, גם בגלל המחלוקת של הרמב״ם ורשי בעובר, וגם בגלל המחלוקת של רבי יוחנן בריש לקיש בסיפור שם של רודף, והרמב״ם פוסק ריש לקיש ולא כרבי יוחנן. צריך לדעת. הרמב״ם פוסק ריש לקיש. אני על סמך זה לא יודע על מה ניתן להסתמך, אלא אם כן, היינו מפעילים שם, גם במקרה של טבסקי, דיני מלחמה, ואמירה שבמלחמה הדברים האלה שונים, אני שם לא לגמרי בטוח. שנייה אחת. הדוגמה שנותרה לנו, זה שוב הדוגמה של היפינק ורחמים הלוי השך, שאז נקבע נועל חניבל בעקבות העניין הזה. זה יותר קשור לסעיף האחרון שדיברנו, כלומר לעניין של מלחמה ושל דיני מלכות ושל גזרות ושל הוראת שעה ושל מה שנקרא מגדר מילטה, וזה נדמה לי גורם מכריע, שאם יש הוראה אז יש צורך לשמוע לנועל חניבל, וזה אני מסיים, אבל אני צריך פה לתת כמה הערות בועז.
בעצם סקי הרי זה דומה יותר של הבית בכלי שגם רשי מודה במקרה כזה שהוא מסכן את כולם כולל את עצמו. הוא
צועק
ויביאו
ויהרגו
את כולם, גם את עצמו,
ורשי אומר שם זה בגלל שיהרגו גם אותו. כלומר, הייתי צריך להכניס, השאלה, הגורם ההלכתי הזה, אז אתה יכול ללמוד אותו אולי מהסוגיה שדיברנו על עיר. אני לא מכיר בעיר שזה מתיר להרוג בידיים. אם כי בסיפור של שבע בן בכי, הרגו אותו בידיים.
רשי מביא אצל רודף אצל קטן.
מה?
רשי מביא אצל תינוק שרודף את אמא שלו. והוא בא. ושם זה הרוג בידיים ממש.
זה נכון. אבל לרשי אתה לא מפעיל דין רודף.
רשי אומר, רשי על המקום שאומר שלא מפעילים דין רודף, אומר, אבל במקרה של שבע בן בכי, כן יש דין רודף.
בואו נראה את הרשוי. ואם תאמר מעשה של שבע בן בכי, הנה ראשון מושלח אליך, תדחו נפש בשנה, אתה אפילו לא מסור... יפה, נכון. אז אם כן, ניתן להכריע גם על פי רשי, שגם שאם הוא נהרג, אז מותר אפילו להרוג אותו בידיים. אני לא רוצה לדבר, בגלל שאף אחד לא מביא מהסוגיה שם להרוג בידיים, למרות שזה מה שהיה, אבל רשי אומר את הדברים שלך במפורש, אז נכון, אז פתרת לנו את הבעיה. רם, אתה רצית לשאול משהו? הלך כבר? אתה הצבעת, כן. סליחה? להתאבד, אז הבאתי גורמים אחרים. הבאתי את ה... שם הבאתי באמת את הסוגיה של שאול. אין דיני מדינה להתאבד. אבל שוב, אנחנו לא מדברים פה על דיני מדינה. לכאורה, אתה יכול ללמוד מזה. זה לא בגלל הקדושה של הממלכתיות. אמרתי, אני בדברים האלה לא בדיוק כמו מורי ורבי הרבי הולבים עם הקדושה הזאת של הממלכתיות. זיל בתר טעם. נכון? צריכים? זה לכאורה עוד אותם, אם לאחרים מותר לראות את הסכול שכן שהוא יהיה מותר לו לעשות את זה. שוב, אני לא אומר בכל מקרה, השאלה באיזה מציאות מדברים, ועל מה, ואיך, וניתן להציל אותו, לא ניתן להציל אותו. תמיד השאלה קיימת, אלה דברים שצריכים לבחון אותם, אלה דברים שצריכים לבחון אותם באותה שעה, אבל הראיות העיקריות שהבאתי לזה, את הראיות האלה, זה הראיות משאול. כן. תשאל. גם יקשה.
יש
פוסקים שהכי עובד.
יש?
שוב, אתה בעצם מה שאתה טוען, שהשיקול שאמרנו בסוף, כן? שהשיקול הביטחוני ולעשות ומצד זה זה בעצם מאפיל על הכל ומותיר את כל השיקולים האחרים לגמרי מחוץ לתמונה, נכון? זה פחות או יותר מה שאתה אומר. תראה, אני אגיד לך למה מבחינה עקרונית, אני מסכים איתך.
השאלה היא שאלה עקרונית, אני אגיד לך מבחינה עקרונית מדוע אני מסכים איתך, ובזה באמת נסיים את הדיון.
אני רואה סכנה גדולה. ברגע שאנחנו נגיד, תשמע, זה דיני מלחמה, אני מכיר את זה, זה שייך למומחים. תעזוב, סוגרים את התורה, יש לי מערכת אחרת. אני רואה בזה סכנה גדולה. ואני חוויתי את החוויות האלה בכל מקום, וזה לא נכון. כיוון ששיקולים שייך למומחים, שיקולים יש, לכל אחד יש שיקולים. ולכל אחד יש מערכות שיקולים, ומערכות אזרחיות מתערבות בלי סוף בשיקולים של הצבא, מה כן, מה כן ולא. והמערכת המשפטית מתערבת שם עד אין קץ. ולהגיד שרק להלכה אין מקום לבוא ולהגיד את דעתה בעניין הזה, זה דבר שאני אינני מקבל. אני חושב שגם מי שנותן את ההוראות בצבא, באופן עקרוני צריך להכיר את ההלכות האלה ולהתחשב בהן. אני לא אומר להכריע בדיוק בצורה כזאת או בצורה אחרת, אבל להתחשב בהם ולהביא אותם בשיקול כשאנחנו מדברים כאן. על מה אתה חושב? דנות שם הסוגיות שעוסקות בתוספתא, בגויים שצרים על עיר ואומרים תנו לנו אחד מכם ונהרגנו. כל הסוגיות שם, אני מודיע לך חד משמעית, אלה סוגיות של מלחמה. אלה סוגיות של מלחמה שאנחנו לומדים מהם ומפרטים אותם להלכות. הכל מדובר שם. על המרד הגדול ברומאים ועל מרד בא כוכבה, אין ספק שדואר ואלה היו הסביעות. לא מדובר שם פתאום בוקר אחד זורח את השמש ובאים גויים וצרים על עיר ואומרים תנו לנו אחד מכם ונהרגנו. אני יכול לראות לך את כל המקרים האלה בפלאביוס ובספרים שאחריו, שבאמת ככה הרומאים נקטו אמצעי נשק האלה, רוצים להורג 10% מהעיר, אתם תקבעו מי. וגם הסיפורים האחרים, זה הכל דיני מלחמה. לבוא ולהגיד במערכת כפי שנמצאת היום, ואני אומר לך, אני מכיר אותה לא רע, אין לך מושג כמה גופים אזרחיים מעורבים בשיקולים של הצבא. וזה שלקחו פצ"ר, אני כבר לא מדבר איזה פצ"ר, והעלו אותו לדרגת אלוף. לא הפצ"ר הנוכחי, הפצ"ר הקודם. תבין לאיזה פולחן הצבא הגיע עם זה. פצ"ר בדרגה של אלוף פיקוד. פצ"ר זה פרקליט צבאי ראשי. כלומר, יועץ משפטי שעומד לך כמו מפקד גייס, אז כל המערכות תהיינה להם מילים, ורק להלכה לא תהיה מילה. שוב אני אומר, להתחשב צריך. גם אני הבאתי את זה כשיקולים המשניים, אתה שמת לב למערך השיעור, ובסופו של דבר השיקול המכריע היה העניין הזה, השיקול הכולל. אבל לקחת את זה שיקולים כשיקולים מדריכים, לראות את התקדימים, לראות איך חז"ל נהגו, גם בהלכות מלחמה, בדברים האלה. אני חושב שהדבר הזה הוא חשוב. טוב, הדברים עוד ארוכים, אני מציע נסיים כאן, אתם צריכים לשיר זמירות, ואני צריך לך איזשהו כללי, אז בסדר, אז נסיים כאן את השיעור, תשובות.